כן. אז אנחנו התחלנו ללמוד ספר אורות התורה מתוך ראייה כללית, שאם סיימנו פעם שעברה כמה פרקים נבחרים באורות התשובה, שאנחנו בעצם רוצים לחזור לעצמנו, ואז אנחנו שואלים את עצמנו מי זה עצמנו, כן? ועצמנו באופן כללי זה הפגישה שלנו עם התורה. התורה זה עצמנו. יותר מדויק אני רוצה להגיד, כי יגידו מה, אנחנו כולם בדיוק כמו התורה, אבל הפגישה שלנו עם התורה, הפגישה הנפשית שיש לנו, הריאקציה שיש לנו, הכימיה שיש לנו בין האישיות שלנו לבין הלימוד תורה, עם חברותה, עם שיעור, היא חושפת אותנו, מפגישה אותנו עם עצמנו. קודם כל באופן כללי, השדרה הכללית זה שהעצמנו הזה הוא טוב, כן? יש בפנים משהו טוב, יש משהו בפנים ששואף לטוב, שרוצה טוב, שרוצה לשפר, הנקודה האלוקית שיש בכל אדם ואדם. זה הנקודה הזאת. אנחנו מדברים מה מיוחד בעם ישראל, מה זה כלל ישראל, זה הנקודה הזאת. ומתוך הפגישה שלנו עם הנקודה המרכזית הזאת, אז כמו מראה, כאילו כמו רנטגן, נחשף לנו מי אנחנו ומה הנקודות המיוחדות שלנו בחיים, בהקשר לעשיית הטוב, והרצון הטוב כמובן, כן? ואז אדם לאט לאט עם השנים הוא נהיה יותר מדויק וחושף את הנואנסים המיוחדים שלו בשביל מה הוא בא לעולם. מה התיקונים המיוחדים שהוא צריך לעשות בעולם במסגרת הכללית של היעדים הכלליים של הופעת הטוב בעולם.
זה מה שנקרא עוד שלי בתורה?
כן, בדיוק, יפה מאוד. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אז קראנו לזה לימוד תורה, פגישה עם עצמנו. זה הכותרת פה למעלה. עכשיו, פסקאות ב' וג' זה פסקאות שנמצאות באורות התורה, בפרק י' פסקה נדמה לי כ"ז וכ"ח, או כ"ח וכ"ט, למדנו את זה כבר. אני לא רוצה לחזור על זה עוד פעם, לא בגלל שזה לא חשוב, אלא... אז ניגע בזה באמת בקצרה מאוד, ומי שירצה להרחיב בזה אז יכול לפתוח את האינטרנט במכון מאיר שמה, לראות את הסדרה הזאת של אורות התשובה, שלא יודע איך קוראים לה שמה בדיוק. אפשר להסתכל בשם שלי, לכתוב שמה את השם שלי, ויש שמה הסדרה הזאת שקראנו לה... בסוף קראנו לה תשובה בנחת ושמחה. קראנו לה, אבל לפני כן קראנו לה אורחות תשובה פרטיות. אז זה מופיע שם, הפסקאות האלה אפשר יהיה להרחיב בהם, בואו נקרא אותם ככה בקיצור, בסדר? לפי ערך בהירות התשובה שלפני הלימוד, תגדל בהירות ההבנה של הלימוד. אמרנו כמה פעמים, זה לא שכל רגיל, זה לא אינטליגנציה. הפתיחות שלך וההבנה שלך תלויות ברצון. תשובה זה רצון. רצון להשתפר, כן? כשאתה רוצה להשתפר, אז המילים שבספר, שאתה שם מחפש את ההשתפרות שלך, המילים נפתחות לך, מהירות לך, משפטים מהירים לך, כי הרצון שלך הוא מתאים למה שכתוב שם. זה כמו שאם אתה סקרן, אז כשאתה קורא משהו כשאתה סקרן, זה נפתח, נכון? אבל אם אתה קורא משהו שיש לך דף בהתחלה, בהתחלה יש דף, אתה יכול לקחת בשולחן הראשון. כן. כשאתה לומד משהו שלמשל לפעמים אנשים לומדים בבית ספר או אחרי בית ספר, כל מיני מקצועות שאתה לא מבין מה הקשר בין המקצוע הזה לבין החיים, מה הקשר בין המקצוע הלימודים הזה למקצוע שאתה לומד. אבל מה לעשות, אתה צריך לעבור את המבחן הזה, להוציא לפחות איזה 60 או 70, אתה לומד ואין לך חשק ללמוד את זה, והמילים בורחות לך לכל מיני מקומות, אתה לא מבין מה כתוב שם בכלל. כל שנייה אתה הולך למקרר לאכול איזה תפוח, או הולך לשתות עוד פעם כוס תה ועוד כוס קפה, רק לא יכול ללמוד. אבל כשאתה לומד משהו שאתה צריך אותו לחיים, שאתה מסוקרן עליו אפילו, או שיש בצור, אז אתה כל החושים מחודדים, נכון? החושים מחודדים, המילים נפתחות. אז אנחנו רואים שהיכולת הלימודית היא קשורה ברצון. כלומר, ככל שאתה רוצה, תשובה זה רצון, לתקן. וככל שזה מדוקדק יותר, וככל שברור לך מה אתה מחפש, זה פסקה ג', אז ככה זה יותר מהיר לך. ונפתחים לך צינורות, צינורות של ההבנה. זה לא רק הבנה, זה הבנה רגשית, זה לא רק הבנה שכלית, כן? ונפתח לך צינורות. וזה מה שאומר, השכל מתרומם על פי יסוד ההתרוממות הרצון, שלום וברכה יש דף בהתחלה, כן? ככל שאתה רוצה יותר, ופה רוצה להיות אדם טוב, אז הספר שנקרא טוב נפתח לך, כן? לפי מתרומם, השכל מתרומם על פי יסוד ההתרוממות הרצון, והוא מתבהר לפי המידה של בהירות, ככל שהרצון שלך הוא לא רק כללי להיות טוב, אלא הוא ממוקד, אז גם השכל שלך הרבה יותר ממוקד, יותר ערני, ועוד פעם, לא רק השכל השכלי, גם השכל הרגשי, בסדר? וגם הדמיון, שהדמיון הוא מאוד עוזר ללמוד. כשאדם לומד ככה באוויר, אז קשה, אבל כשאתה מחובר לזה גם בדמיון, אתה רואה תמונה מול העיניים שלך של מה שאתה רוצה, יש לך תמונה, סרט יש לך, מה שאתה נניח רוצה להיות, או איך אתה רוצה להתנהג, זה מחדד את כל החושים, כמו שאומרים, פותח את כל הצינורות, את כל השסתומים. זה פסקה ב'. אדם באמת לומד תורה עם הרצון הזה, אז ככל שהוא רוצה יותר להיות אדם טוב, וככל שהוא רוצה להיות אדם מדויק יותר ונכון יותר, אז המילים והתורה מהירה לו. וזה תכף נרחיב בפסקה ד' כן. ג', מדרגה קצת יותר גבוהה ממה שדיברנו קודם, זה תשובה עילה. כלומר, אם לפעמים המוטיבציה של מה שדיברנו עכשיו יכולה להיות בן אדם עובד באיזה עבודה, ומערכת היחסים שלו לא כל כך טובה. והוא אומר, אלא, אני לא יכול להמשיך ככה, אני צריך לעשות איזה שיפור, ומתוך זה הוא הולך ומתעניין ולומד. זה נקרא תשובה מהיראה. למה מהיראה? כי אתה לא רוצה את זה בגלל שאתה רוצה להיות אדם דווקא טוב או מדויק, אלא שמה, לא, אתה לא מסתדר, ואתה רוצה כן להסתדר, נכון? אז המוטיבציה שלך היא ברמה הזאת, וצינורות נפתחים, כי זה לוחץ לך, יושב לך חזק. אבל אם אתה, יש לך מוטיבציה יותר גבוהה, תשובה הילאה, שבא מאהבה גדולה ומתוך הכרה ברורה. כלומר, אם אתה רוצה את זה לא בגלל שאתה רוצה להסתדר עם החבר'ה, אתה רוצה להיות אדם טוב. זה תשובה מאהבה. אני רוצה להיות אדם באמת טוב, לא אכפת לי מה אומרים עליי. לא אכפת לי אם אני מסתדר או לא מסתדר. אם אתה תהיה אדם טוב, אתה גם תסתדר, דרך אגב. אדם טוב נכון, לא נאיבי או טוב באופן טיפשי. סתם אני אומר, דוגמת אני יודע מה, עוד איזה קופץ לי ככה על העיניים, היה עכשיו תאונה מחרידה. אני גם לא פוסק פה, כי אני לא יודע יותר מדי, אבל זה תחושה פנימית. היה תאונה מחרידה לפני כמה היה, לפני יומיים שם, בכביש 443. מסתמן שהיה כנראה איזה נהג שיש לו, הוא מתעסק גם במדה, יש לו הרבה אנשים שאתם רואים שלהם חליפה של מדה על המושב של האוטו, כי הם מגישי עזרה. הוא ראה איזה תאונה בצד שני, בלי לחשוב הרבה כנראה, לקח קצת שמאלה ועצר קצת חסם קצת הנתיב של התנועה וקצת על איזה שוליים קצת עמד שם בשביל לעזור. כן, יש לו רצון מאוד טוב, יפה, אבל אתה נמצא באוטוסטרדה שנוסעים שם 100-120. מה אתה עוצר? הדברים האלה צריכים חייבים לעשות בשכל. אז רציתי לעזור, אז מה אם רצית לעזור? אז אתה יכול לעצור שם ולחסום את התנועה באמצע אוטוסטרדה? עוד פעם, לא חותם על הדבר הזה, זה בוחני התנועה יבחנו את זה, אבל זה דוגמה של רצון טוב שבא בלי שכל גם. צריך גם שכל, זה אדם טוב, צריך להיות עם שכל גם. אמרו על רבי אריה לוין שהוא היה גאון בחסד. צריך להיות חכם בשביל לעשות חסד. לא כל נתינה היא חסד, יש נתינה שהיא לא טובה. אתה נותן לבן אדם שבמקום שילך לעבוד, אתה נותן לו, אתה מקבע את המסכנות שלו. זה לא נכון. זאת דוגמה על קצה המזלג. על כל מה שהתשובה באה ממקום של אהבה, כי אתה באמת רוצה להיות אדם טוב, כן? אז אומר הרב פה, מתוך הכרה ברורה, הוא מעלה את כל התוכן הלימודי למדרגה של הפריה ונביאה כזאת, שאין דוגמתה בשום תוכן לימודי מצד עצמו. כלומר שזה בא מאהבה, מרצון אמיתי ולא שום אינטרסים צדדיים, אז הצינורות נפתחות, כלומר יש לך בעצם מבט בהיר לתוכך, כן? אתה רואה את כל הכוחות נפש שלך שמה, את כל ה... איך הם משחקים ואיך הם מתנהלים, ואתה, והמפגשים ביניהם, בייחוד שזה נפגש גם עם ספר שמטפל, איזה, כמו אורות הקודש, או, או ספר, אני יודע, של ברסלב, ליקוטי מוהר"ן, או סיפורים של ליקוטי מוהר"ן, ספרים שמטפלים בנושא הזה, נפתח לך, הכל נפתח לך ומתנגש לך במובן שנוצר כל מיני ריאקציות חיוביות בין כל הדברים שאתה לומד וכל הדברים שאתה מרגיש וכל הדברים שאתה חווית, יוצא לך יצירות של הבנת חיים, כן? זה הבן שלי פעם אמר, פעם אמרתי לבן שלי, עוד פעם זה לא, אני אומר את זה בענווה, לא רק בשביל הדוגמה, אמרתי לו שבזמן האחרון, זה היה לפני, כאילו מתפוצצים לי כל הדברים, מה שלמדתי בפרשת שבוע, מה שלמדתי בהלכה, מה שלמדתי פה, מה שלמדתי, פתאום הכל מתנגש עם השני ויוצאים דברים, אני מסוחרר כבר מהדברים האלה. הוא אמר לי, שמעתי, ככה הוא אומר לי, מי שלומד לשמה, זה מה שקורה לו. אז עוד פעם, אני כבר לא במקום הזה, כן? אבל הרעיון הוא כזה שפתאום הכל מתחבר לכל, או, זה הנקודה, הכל מתחבר לכל, ונוצר פה וירטואציה, כמו שאומרים על מי שמנגן. אז בהתחלה הוא לומד אקורדים, לומד תווים, וזה מתאמן 10 פעמים על האקורד הזה, מיליון פעם על האקורד הזה, מיליון פעם על הסולם הזה, וזה משעמם כזה, אבל כשהוא מתחיל לשחות בזה, אז הוא מתחיל להיות וירטויוז כזה, אחד שהוא לא רק מנגן לפי התווים, יש לו יצירתיות. היצירתיות באה מזה שהוא שוחה כבר בתוך המוזיקה. הוא חי אותה. הוא נושם אותה. כן? אז יש יצירתיות. אותו דבר בזה, זה נגינה על נימי הנפש. נכון? זה נגינה על, על, על האישיות שלנו. כשזה בא ממקום טוב, ממקום שבאמת רוצה להיות אדם יותר מדויק, נפתח לך כל הצינורות, נפתח לך כל, כל העולם הפנימי שלך, נפתח. כתוצאה מהלימוד תורה והפגישה עם האישיות שלך, הכל נפתח שם, ואז אתה יודע את הכיוון המדויק שמתאים לך, או מתאים לחבר שלך כשהוא צריך את עזרתך, ואתה לא נותן לו עצה שמתאימה לך, אתה נותן לו עצה שמתאימה לא, במצב שלו, כי הכל נפתח, זה נובע, זה מתחדש, זה בהיר, זה... הבנתם? יותר מזה אני לא יודע להגיד. מתוך זה בוא נבוא לפסקה שלנו, פסקה לדעתי חשובה, אני לא יודע מה מצב הזמן שלנו, אבל יש פה, זו פסקה מופלאה. אז בוא נקרא אותה, בסדר? כשאדם מתרומם לרעיונות עליונים, הוא מתאים את דרכיו על פיהם. כשאדם לומד רעיונות של מוסר וצדק, זה נקרא עליונים, כי לא רעיונות של חומר, של איך להפיק יותר תועלת מהמפעל או מהכסף שיש לך בבנק, או לעשות מהחומרים שקנית במכולת אוכל יותר טוב. אנחנו לא שוללים את זה, אבל כשאתה מתרומם, כשאתה מתעסק בצד הערכי של החיים, כן? ואתה מנסה להתאים את עצמך למה שאתה לומד, כן? אנחנו קוראים לתהליך הזה, קוראים לתהליך הזה שאדם לומד משהו, רואה שזה נכון, מתעמק בזה, ורוצה, אני לא אומר, רוצה ליישר קו עם המקום הזה. איך קוראים לתהליך הזה? כן, תגיד בכל רם. זה נקרא תשובה. זה בדיוק תשובה, ואמרנו באיגרת הרמב"ן, אומר שאדם קם מהספר, יבדוק איך הוא יכול לקיים את מה שהוא למד. זה לא חייב להיות מיידי. לפעמים אתה לומד על מידת הכעס כמה היא שלילית. ואז אתה שואל את עצמך, איך אני מגיע לשם? יכול שזה ככה 10 שנים או 20 שנה, אז מה? זה לא לחיצת כפתור. ואתה משנה, אבל הרצון הזה הכללי, המגמה הזאת, שאתה לומד משהו, מה נכון ומה טוב ומה ישר, ואתה מנסה לעשות מקצה שיפורים למקום הזה, ליישר קו עם המקום הזה, לנסות להתאים את עצמך למקום הזה, זה נקרא תשובה. כן? זה למדנו את זה, דיברנו על זה הרבה פעמים. הלאה. במעמקי רוחו, האדם הזה שנמצא ב... איפה אנחנו עושים את זה עוד? סליחה שאני... את הדבר הזה, להתאים את עצמנו למה שאנחנו לומדים, איפה אנחנו עושים את זה עוד? בתפילה אנחנו מנסים ללמוד את הרצון של רבנו של עולם, מה טוב נכון, מנסים להתחבר לרצון האלוקי ולבקש להיות ככה, זה נכון מאוד, התפילה זה בדיוק זה, נכון? נכון, אנחנו לומדים שחשוב להיות לשוב בתשובה למשל, כן, אחד הברכות, כן, ואנחנו רוצים להיות שם, נכון, יפה, אבל אני ככה עם חיוך על השפתיים, איפה אנחנו עוד עושים את זה? משהו יצירתי יותר. כמה אנשים נמצאים בשיעור הזה לא פעם ראשונה שיצביעו? התשובה צריכה לבוא ממכם. לא. מתקרר. משחק הזה כמה. מה אנחנו עושים בסוף השיעור? אנחנו עושים סבב. מה? עם מה אתה יוצא? מה אתה לוקח הביתה? זה בדיוק זה. זה זה. טוב, סגור סוגריים. הלאה. במעמקי רוחו, אותו אדם שנמצא בהוויה הזאת, במציאות הזאת שהוא לומד, רוצה ללמוד מה נכון, מה מדויק יותר, והוא רוצה גם להיות שם, אז הוא, אותו אדם, בעצם מה שהוא עושה, זה בדיוק הנקודה שהתורה, או שנותן התורה, נתן לנו את התורה בשביל הנקודה הזאת. הוא נוגע בדיוק בנקודה שבשבילה נברא העולם. בשבילה ניתנה התורה. כן? זה מה שאומר, במעקה רוחו, זה, במעקה רוחו הכוונה זה בתת הכרה, הוא בא לשורש התורה, בצורתה העליונה. זה בדיוק הכוונה של התורה ונותן התורה, שזה בדיוק, שאנחנו נמצא בדיוק בתהליך הזה. כן? שמגמתה של התורה, היא להרים את העולם לעליונותו המעוטדת לו. כלומר, זה התפקיד של התורה בלימוד התורה, להרים אותך מעל העולם החומרי לעולם הערכי, כדי שהעולם החומרי ישרת אותנו, את העולם כולו, לצורך הופעת העולם הערכי, העולם הטוב. עוד פעם, כשאנחנו לומדים עם מגמה כזאת, אנחנו נוגעים בדיוק בנקודה שאליה התכוון ריבונו של עולם כשהוא ברא אותנו. ברא את העולם, ברא אותנו, נתן את התורה. זה היי נוח מה שאמרתי עכשיו. זה משפטים נראים שונים, אבל זה אותו הנקודה. זה מה שאומר פה. כן? זה הכל בשביל להרים את העולם למקום הזה, הטוב הזה, של הרצון טוב, של האנושות, כן? של הצדק. של... וממילא... כן, מה רצית לשאול? זה יכול להיות גם במודע, אבל הכוונה היא שאתה פועל ככה, אתה לא יודע למה אתה פועל ככה. אבל כשאתה פועל ככה, תדע לך שנגעת בכוונה העליונה או בנקודה המרכזית שהקדוש ברוך הוא רצה להגיע לעולם. גם אם אתה מודע או לא מודע. אם ככה אתה פועל, זה הנקודה. לכן אומר במעמקי רוחו. כן? זה המקום הכי עמוק בפנים, שאולי אתה לא מודע לו אפילו, אבל אתה עושה את הדבר הנכון שמעמקי רוחך מעמקי נשמתך, זה בדיוק מה שהיא רוצה. אתה קולע למטרה. לא שאומרים. בינגו. נכון? יש משחק כזה, בינגו. לא? זה בינגו. כן. וממילא, כל מה שהוא לומד בפרטי תורה, איננו דבר חידוש אצלו. כי אם כמו אזכרה למה שיש כבר בכוחו. כלומר, אדם כזה, שבעצם הוא מבין שהדברים האלה שדיברנו עליו עכשיו נמצאים עמוק עמוק בתוכו. אז כשהוא לומד, הוא לא לומד דבר חדש. הוא לומד משהו שנמצא בלב הכי בפנים. זה כאילו, זה רק כשאתה לומד משהו יפה, וואלה, זה נכון. למה? כי זה נפגש עם הבפנים שלך, זה נכון. כן? אז אדם שהוא לומד מהמקום הזה, אנחנו עוד מעט נרחיב על זה, כן? זה, הלימוד שלו הוא לא לימוד של משהו מבחוץ פנימה, אלא משהו מבחוץ מזכיר לך דברים עמוקים בפנים. מוציא לפועל דברים עמוקים שנמצאים כבר בתוכך. וזהו סוד מתוך שהחסידים הם תורתם משתמרת. אנחנו נרחיב על שתי הנקודות האלה, אבל בגדול, רק שנייה, כן, בגדול אנחנו למדנו את הפסקה הזו, עכשיו נרחיב את הדברים האלה. אנחנו יודעים למשל שיש כזה מנהג של אשכנזים לעשות שולם זוכר. שמעתם על זה פעם? ברית יצחק זה הספרדים עושים, ושולם זכר נקרא אצל האשכנזים, וזה לא אותו דבר, כי ברית יצחק זה יום לפני הברית, ושולם זכר זה בשבת. יכול להיות שיש דברים חופפים, אבל אני מדבר עכשיו על אשכנזים, לא משנה. זה לא נשא ספרדים ואשכנזים, הוא רוצה רק... לוקח דוגמה כרגע מאשכנזים בשביל להעביר משהו. זה לא קשור. האשכנזים עושים שולם זכר. בשבת... לפני, בין שהילד נולד עד שהברית, בשבת בערב מכנסים את האנשים, אנשים באים, ולא יודע בדיוק מה הם עושים שם, אני לא רוצה לתאר את זה כרגע, אבל מה שכן הם עושים, הם אוכלים שם, אשכנזים זה הרבס נקרא, אוכלים, מה? חומוס, אוכלים חומוס, או דברים אחרים דומים, זה יכול להיות בגלי עגולים, זה יכול להיות קטניות אחרות שהן עגולות, שזה מנהג אבל, כן? אחד הסיבות למפגש הזה, אני לא נכנס לכל הדברים, אחד הסיבות למפגש הזה, כי הילד, התינוק, למד את כל התורה כולה במאים, או כמו שאומרת הגמרא, שנראה אותה תכף בנידה, הילד מלאך לימד אותו את כל התורה כולה, ולפני שהוא יצא, בא מלאך וסתר לו על פיו, שוכח את התורה. כן? ואנחנו מתאבלים על זה, כביכול, מביאים אבל על זה ש... שהוא שכח את התורה. אז תגיד, למה הספרדים לא עושים את זה? אז אני אסביר רגע אולי למה הם לא עושים את זה, אבל האשכנזים כאילו מתאבלים על הדבר הזה. גם, זה לא הכל שם. אבל השאלה נשאלת, אם הוא למד את התורה כולה, למה הוא משכיח אותו? שמה זה כל הדבר הזה? אבל התשובה היא, זה להראות לנו שהתורה היא כבר גנוזה בוולד עוד לפני שהוא יצא לאוויר העולם. היא כבר בתוכו, ועכשיו משכיחים אותו, ועכשיו אתה תצא החוצה ותחשוף את זה בעבודתך. זה העבודה של החיים שלנו, לחשוף את התורה שנמצאת בתוכנו. דהיינו את מה שדיברנו, הפגישה עם את עצמנו, לחשוף החוצה. שזה התורה שהמלאך לימד אותה, את תורתו שלו גם. גם את התורה כולה, אבל בעיקר את התורה שלו. זה מה שבא המדרש הזה, והמנהג הזה בא שנזכור את זה, שאנחנו לומדים תורה, זה לא משהו מבחוץ. אנחנו רק חושפים את מה שנמצא בתוכנו, ולכן מי שנמצא במקום הזה שדיברנו קודם, הוא נזכר, הוא לא לומד משהו חדש, הוא נזכר בעצמו. פשוט השכיחו לו את זה, אבל הוא נזכר בעצמו, זה מתחבר עוד פעם, עצמו הפנימי מתחבר עם מה שהוא לומד, ווואלה זה, אבל זה קניין שלו כבר, זה הוא בנה את זה. כן? נראה למה ספרדים לא עושים את זה. הספרדים לא מתאבלים על זה. כי הם יודעים שזה לטובה. האשכנזים מתאבלים על זה. הם חושבים, וואו, מה קרה, שכחת התורה, איזה אסון. אבל הספרדים יודעים שזה לטובה, הם לא צריכים להתאבל על זה. הבנת אותי? זה על דרך הבדיחותה. בדיוק סיפרתי למישהו עכשיו גם כן בעניין הזה. פעם באתי לה, היה לי מנהל, עכשיו נזכר, השם שלו היה חזן. היה מנהל, הוא היה מרוקאי. היה אחלה מנהל, באמת מנהל טוב של בית ספר. תמיד עם חיוך על הפנים, חריף כזה, חריף אחד. אמרתי לך, נכון? חזן קראו לו, אז הוא, סיפרתי לו את זה היום. פעם אמרתי לו, תשמע, תראה איזה יופי אצל אשכנזים. דיברנו על זה שהטעמים בתורה, זה לא סתם מוזיקה, זה מתאר את מה שהמילים והניקוד לא יכול לתאר. זה מתאר את המנגינה של המאורעות. שבסרט אתה יכול לעשות את זה, אבל בקריאה אתה לא יכול לעשות את זה. אומרים שהטעמים זה נשמת הנשמה של המילים. הניקוד זה הנשמה של המילים, כי מילים בלי ניקוד זה אבן אטומה. עם הניקוד זה מקבל משמעות, עם הטעמים זה מקבל משמעות הרבה יותר עמוקה. כמו שיש הבדל אם אני אומר לך, אני יכול להגיד לך את הטמבל, אני יכול להגיד לך את הטמבל? המנגינה היא הבדל עצום, נכון? אתה טמבל, אז אני קובע לך מציאות, אני שואל, אני אומר לך, כאילו מה שאתה עושה עכשיו, מה, זה לא מתאים לך, זה בסימן שאלה, זה הוויה אחרת לגמרי, נכון? אז אמרתי לו, תראה, אצל אשכנזים, השלשלת, נכון? יש מילה, יש כזה שלשלת, תראה, זה בדיוק מתאר את המצב, למשל, יוסף מול אשת פוטיפר. שמע, היה לו מלחמה שם, זה לא שהוא... היה לו מלחמה, להתפתות או לא להתפתות, הרי כל יום החליפה בגדים, כל יום דיברה אליו, ויום אחד תופסת אותו שם לבד, והוא נאבק עם עצמו. בסוף הוא הצליח לברוח, אבל הוא נאבק עם עצמו, רואים את זה בשלשלת. והתמאמה... זה ככה ניגון. רואים שהוא מתמודד, יוסף מתמודד, זה לא הלך לו ככה. אז אמרתי, תראה, אצל הספרדים בכלל לא רואים את הדבר הזה, מה אני בטח. מה אתה חושב שאצל אשכנזים מתלבטים יותר מדי, אבל אצל הספרדים אומרים ככה, שלשלת, ככה זה אצל הספרדים. הספרדי חותך, הוא לא מתלבט יותר מדי, כן? למה הזכרנו את זה? בהקשר למה זה היה? הבאתי את הקשר. אה? רציתי להגיד ש... אצל הספרדים יש פעמים, אתה יודע, יותר חתוכים, לא מתבחבשים יותר מדי. אז אשכנזים פה, אני אומר, זה דרך כלל בטיחות הכל העניין הזה. אשכנזים יכול להיות שהם מתאבלים יותר מדי על זה, אבל הספרדים יודעים שזה טוב. אז זה לא צריך לטבל על זה. כן. טוב. בואו נראה את זה. אתם רואים שם את הצילום שם עם הכוכבית, יש כוכבית. רואים? יש צילום. בגמרא כתוב ככה, דרש רבי שמלאי, למה הבלה דומה במאימו? נר דלוק לו על ראשו וצופה מסוף העולם ועד סופו. הוא רואה את כל החיים בעצם, שם יש לו מבט רחב על כל החיים, ומלמדים אותו את כל התורה כולה. וכיוון שבא לאוויר העולם, בא מלאך וסותרו על פיו, ושאומרים שזה משהו פה מתחת לשפם, הגומה הזאת זה מה... האצבע של המלאך, לא משנה זה קצת, כן? הוא משכחו כל התורה כולה. עד כאן הגמרא. שאלה ברורה עולה בעקבות הדברים, כותב הרב יוסף דוב סולובייצ'יק, היה אחד מגדולי הרבנים באמריקה. כן? אם משכחו המלאך לתינוק כל התורה שלימדו, על שום מה טרח בכלל ללמדו? זה מה ששאלנו קודם, כן? גם התשובה ברורה, אומר הרב סולובייצ'יק, רבי שמלאי רצה להודיענו כי היהודי בלומדו תורה אינו עומד נוכח דבר מה זר וחיצוני. כשאתה לומד תורה זה לא משהו מבחוץ, אלא בפני דבר הקרוב ומוכר לו. דבר שכבר למד אותו, זה כבר חרות בתוכו. זה ה-DNA שלו הרוחני. כן? בעבר, דבר שהוא למד אותו בעבר וידיעתו, אוכסנה בחוויון זיכרונו והייתה לחלק ממנו. המשפט הזה, אוכסנה בחוויון זיכרונו, זה ממש תת הכרה. חוויון זה מקום מאוד מוסתר, עמוק בתוך הבפנים שלו, זה נמצא כבר. כן? הוא לומד למעשה דבר שהוא שלו. לא דבר שהוא לא שלו. זה לא משהו של מישהו אחר. אם הוא לא מרגיש ככה, זה בגלל סיבות אחרות, סיבות שיש מחיצות, שהוא שקוע יותר בעולם הזה, שקוע בתאוות, שקוע בחשקים. אז האור הזה הוא מכוסה, קוראים לזה קליפות, הוא מכוסה. כן? אבל בדרך כלל שאומרים שאדם שמרגיש שהוא לא מחובר לתפילה, לא מחובר לתורה, זה סימן שהוא צריך קצת עבודה על המידות שלו, כן? שזה השער לקראת הדבר הזה. כן? כן. זה שאלה טובה. אני לא יודע אם רוצה להרחיב, אבל באופן כללי, ודאי שגם אישה, במובן מסוים, אנחנו מדברים על גבר, גם אישה יש לה את התורה שלה חבויה בתוכך. כמו שהרבה פעמים כותבים בסקרים, אנחנו משתמשים בלשון זכר, אבל הכוונה שלאו דווקא, כי זה נוח לנו לכתוב ככה, כן? אבל גם אישה יש, התורה גם כן חפויה בתורה. וזה אותו דבר, רק היא לא מצובה כל כך ללמוד תורה במובן של הגבר. היא חייבת ללמוד תורה בשביל לדעת מה לעשות. אבל כתוב שהקדוש ברוך עשה את האישה כרצונו. זה יותר זורם לה. אנחנו צריכים עבודה, והיא זה יותר חלק. אתה מבין? אנחנו אלה שצריכים יותר עבודה. האישה היא... למשל, תראו, במכון מאיר לומדים כמה שנים, נכון? במכון נורא שנה אחת, למה? ברגע שבחורה שנה אחת קיבלה את הנקודה, היא כבר זורם לה, היא לא צריכה יותר מדי ללמוד. אין לה צורך. גם גוי, הדברים הם חבויים אצלו, גם גוי הוא צלב אלוקים. הדברים נמצאים גם אצלו עמוק בפנים. רק הוא לא מסוגל להוציא אותם החוצה דרך לימוד התורה, הוא מוציא אותם החוצה על ידי זה שמישהו אחר מהווה לו דוגמה לזה. כמו עם ישראל הוא מהווה דוגמה, הגויים מקבלים מאיתנו. אנחנו כאילו טרנספורמטור בשביל הגויים. כן, אנחנו שליחים של ריבונו של עולם, כי הדבר אצלהם הוא יותר, הוא עמוק בפנים עם יותר כיסויים, בגלל סיבות מסיבות שלהם, לא רצו לקבל את התורה, או הקדוש ברוך הוא הציע להם, אבל הם לומדים תורה דרכנו. אחד הסיבות שהתורה נכתבת ב-70 לשון שמה בהר עיבל, אתם זוכרים את זה שמשה הצטווה להיכנס לארץ ולכתוב? כי התורה שלנו היא מאירה לכל האומות. אבל זה עובר דרכנו. אנחנו טרנספורמטור. זה כמו שעם ישראל לא יכל לשמוע את ריבונו של עולם, משה היה טרנספורמטור. אז יש, אתה יודע, יש כלי שמסוגל לספוג, והוא מעביר מתחתיו, מעביר מתחתיו, מעביר מתחתיו. לא כל אחד מסוגל להסתכל על האור הזה. צריך מסננים, מסננים. אנחנו מסנן של האור בשביל הגויים. אבל זה על קצה המזלג. בסדר? כי זה לא הנושא שלנו. הנושא שלנו כרגע זה הלימוד תורה שהוא מצווים על זה יהודים. כדי שהם יהיו טרנספורמטור מוצלח לגויים. אתה שאלת אותי היום על, נכון? שאלת אותי היום על עם בחירה. אנחנו לא עם בחירה. לא, זה לא. הקדוש ברוך הוא בחר בנו להיות שליחים בשביל האנושות כולה. אז מי שלוקח את זה עם בחירה בתור גאווה, בתור גזענות, אז הוא לא מבין את העסק בכלל. אנחנו, כמו שהרב קוק היה אומר, אני עבד קדוש לעם, אני עבד. אני עבד בשביל העם, אני לא רב ראשי בשביל רב ראשי, יש לי כתר על הראש, יש לי תלבושת כזאת של רב ראשי. לא, אדם שהוא בעל תפקיד ציבורי, אפילו ראש הממשלה, הוא צריך, זה אחד הביקורות שלנו עכשיו לקראת הבחירות, כן? לא עליו באופן אישי, אבל ראש ממשלה והשרים הם צריכים להיות עבדים של הציבור. ולא בשביל הכיסא שלהם ובשביל המשכורת שלהם. זה עולם הפוך. אמרתי לכם כמה פעמים, יש פרק בלמד דלת ביחזקאל, של ביקורת של הנביא על מנהיגי העם, שבמקום לראות את הצון, הם רואים את עצמם. זה התהפכות היוצרות, שהמנהיגים הם לא מבינים את התפקיד שלהם. אבל באמת זה לא הולך. זה לא הולך, והחברה מתפרקת, והיא משוות למשהו חדש, כי מבינה שזה לא זה. היא לא יודעת מה הדבר החדש. בעזרת השם ידעו מה הדבר החדש עם הזמן. ככל שאנחנו ניפול למעמקים יותר קשים, כך אנחנו נדע יותר מה האמת. יש אנשים, הרבה אנשים שהיום מתעוררים, שזה אמרתי, מכון מאיר הוא מלא באנשים, ועשה עכשיו קמפיין בשביל עוד שתי קומות של אנשים, אבל זה לא רק מכון מאיר, זה גם כל מרכזי היהדות הם מלאים היום באנשים, כי זה לא עובד. טוב. חצי תשובה, בסדר? לא? הסימן שלא עניתי לך טוב. אתה מסכים לי שזה חצי תשובה, היית צריך לכאורה, היית אומר, לא, הבנתי. אבל בסדר, זה לא אתה הבעיה. כנראה לא הסברתי מספיק טוב, אבל בוא נעצור פה. בוא נמשיך בעניין שלנו. כן. איפה אנחנו? אמרנו שזה מאוחסן בחוויון הזיכרון. והייתה לחלק ממנו, מה שהמלאך מלמד אותו בבטן, זה חלק ממנו, זה לא משהו שבא מבחוץ. ואני צריך ליישר קו עם משהו מבחוץ, אני בא ליישר קו עם עצמי. אמרנו שתשובה זה לשוב אל עצמי, נכון? זה בדיוק הנקודה. הוא לומד למעשה דבר שהוא שלו. הלמידה אינה היזכרות בדבר מוכר, ולכן אנחנו אומרים דברי אמת מתיישבים, שאתה לא שומע משהו, זה אמיתי, אתה אומר, וואלה, זה נכון. למה? כי זה נפגש עם ההכרה הפנימית שלך. כן? זה מוכר לך, וואלה, זה נכון. על ידי לימוד התורה, שב האדם אל אישיותו העצמית. זה בדיוק אומר לנו, הרב סולובייצ'יק אומר, מילה במילה, בוא נאמר ככה, התכוונו לדעתו בשיעורים האחרונים, כן? הוא מגלה את עצמו, הוא מתקדם לעבר מציאות האני המתוכננת שלו, בהירה ודוברת. אני לא יודע מה זה מילה דוברת, לא כל כך עמדתי על המילה הזאת, אבל הרעיון מובן, נכון? עד כאן דברי הרב סולובייצ'יק. מכאן זה המשך דבריו של הרב אבינר שם בספר, שמצטט פה בהערה הזאת על אורות התורה, מצטט פה את הרב סולובייצ'יק. ובאמת, אבותינו קיימו את התורה כולה. איך הקיימו אותה? הרי לא היה מתן תורה. כן? איך חז"ל אומרים, אני יודע מה, שאברהם אבינו, אברהם אבינו שקיבל את המלאכים, זה היה פסח. כן? מה פסח? עוד לא היה פסח, עוד לא היה יציאת מצרים. זה לא קשור. פסח זה לא מאורע היסטורי. פסח זה מאורע פסיכולוגי לאומי שבא לידי ביטוי גם במאורע היסטורי. יציאת מצרים, יציאה מהמיצרים, יציאה משעבוד, שיעבוד לחומר, היחלצות מעבדות, עבדות ליצרים שלנו. זה לא ביציאת מצרים. זה קיים בפנים, רק יציאת מצרים. זה בא לידי ביטוי בתור מאורע היסטורי שמאיר לנו את החיים, מאיר לנו, אנחנו נזכרים בזה, יש לנו תמונה ברורה של דבר פסיכולוגי ש... מתקיים במציאות, וזה לא רק איזה תיאוריה פסיכולוגית. ראה למשל קידושין פי בית עמוד על, מפני שהיו ישרים, אדם ישר לא צריך את התורה, הוא מתבונן פנימה, והוא רואה את האמת. כן? אברהם אבינו. ומתוך כך היו נאמנים לאותיות הנשמה שבהם היא אמר, אתה אמרת מירון, שזה האות שלי בתורה. הנה הוא אומר את זה, כן? מתוך כך היו נאמנים לאותיות הנשמה שבהם. ומכאן למד אברהם אבינו את התורה. רבי שמעון בר יוחאי אומר, נעשו שתי כליות כשני קדים של מים, והיו נובעים בתורה, שנאמר, אף לילות יסרו נקילותי, אני לא רוצה יותר מדי להיכנס לזה כרגע, זה לא, אין צורך כרגע, כן? לאברהם אבינו אבל היו שתי כליות, כאילו, שני רבנים שלימדו אותו, ששאב ממים, אין מים אל התורה, למה דווקא בקליות? זו שאלה. למה דווקא בקליות? למה לא בלב? אבל הייתי אומר, מדעתי, אמרתי את זה כמה פעמים, הקליות תפקיד שלהם לסנן. שיש לו עין ישרה, הוא יודע לסנן בין טוב לרע. התורה מתעסקת בסינון בין טוב לרע. אמרנו, התורה זה תיקון עץ הדעת טוב ורע. כמה פעמים. יש רבי לוי אמר, מעצמו למד את התורה. זה דומה למה שאמרנו קודם, מה ההבדל ביניהם? זה שאלה, אם היינו מעיינים במדרש הזה, אז מעניין להבין מה ההבדל בין רבי לוי לבין רבי שמעון בר יוחאי, מה ההבדל ביניהם? נראה על פניו אותו דבר, כן? אולם, אני קצת מדלג, אנחנו שאיננו ישרים כמו אבותינו, אנחנו מסובכים, כן? זקוקים לספר שיגלה לנו את אשר כתוב בתוך נשמתנו פנים. כלומר, התורה ניתנה, היות ויחידי סגולה היו ישרים והצליחו להתבונן בתוך עצמם, ולגלות את התורה שנמצאת בעולם, היא לא ניתנה, אבל היא נמצאת בעולם, יחידי סגולה, אז הקדוש ברוך הוא הוריד לנו את התורה, כדי שאנחנו ניישר את עצמנו ונחשוף את האמיתיות שלנו תוך כדי הלימוד. אז הלימוד זה, כמו שאמרנו, זה פגישה עם עצמנו. הווה אומר, התורה כתובה בקרבנו. וכאשר אנו לומדים תורה, אנו נפגשים למעשה עם מה שכבר גנוז בעצמיותינו. הזכרנו את זה כבר כמה פעמים. מתוך זה, אנחנו באים פה להסבר מופלא של הרב קוק על הגמרא, על הסיפור שכולכם בטח יודעים. הוא כתב פה בפסקה, זהו סוד מתוך שחסידים הם תורתם משתמרת. הוא מתכוון לגמרא שאנחנו נקרא כרגע, תהפכו את הדף. תנו רבנים, תנו רבנן, סליחה, בברכות למד בית. אגב, איפה, איך קוראים לו? ארי. אתם יודעים מי זה ארי ליבוביץ' שיושב פה? לא ראיתי אותו כמה ימים. כן? אבל יש לי איזו הצעה גם בשבילו, אז נזכרתי. טוב. תנו רבנן, חסידים הראשונים היו שועים שעה אחת ומתפעלים שעה אחת, וחוזרים ושועים שעה אחת. חסידים, אנשים חסידים, אנשים שהם במעלה גבוהה, היו מתפללים שעה. שעה שלמה. פחות או יותר, לא שעה שלנו. וגם לפני התפילה, שעה הם באים להתבונן לקראת מה. וגם אחרי התפילה, הם גם כן נשארים להפיק לקחים ממה יצאנו מהתפילה. חוזרים לסיפור שלנו, כן? שואלת הגמרא, מה שאתם שואלים גם כן, שלוש תפילות, שלוש שעות, שלוש כפול שלוש, תשע, שש שעות ישנים, או שמונה שעות ישנים, לא נשאר זמן. אדוני, אתה צריך לעבוד, צריך ללמוד תורה, יש לך משפחה, אתה מבזבז את הזמן שם, מה יש לך לעשות? תעמוד שם שלוש שעות, מה? כן? זה מה שהגמרא שואל, וכי מאחר ששועים תשע שעות ביום מתפילה, תורתה מאח משתמרת. מה יהיה על התורה שלהם? מתי הם ילמדו תורה? אבל זה לא כתוב פה מתי ילמדו תורה. כתוב מתי תורתה משתמרת. זה מעניין הלשון הזה. למה משתמרת? אתה צריך לראות מתי תורתם נלמדת. לא מתי משתמרת. מה זה המשתמרת הזאת? אנחנו מבינים שהתורה כבר קיימת בעצם, היא רק צריכה להישמר. נכון? תכף נראה את זה. האח נעשית, ומלאכתה, מה עם עבודה? צריך לעבוד, צריך להרוויח כסף, צריך להביא אוכל לילדים. שתי שאלות במקומם, נכון? הרבה שואלים את השאלה הזאת. יש אנשים כאלה שכל היום מתפללים. מה עם המשפחה שלהם? מה עם ה... נכון? אומרת הגמרא תירוץ, אומרת הגמרא תירוץ, אלא בתוך שחסידים הם תורתה משתמרת. כן? יש להם איזה ברכה מיוחדת שהתורה משתמרת, למרות שהם משקיעים במעט זמן. בסדר? ומלאכתם מתברכת. זוכר מה אמרת לי היום, מירון? מלאכתם מתברכת. יש בן אדם, ראינו שאוכל מעט, וזה מספיק לו לכל היום. יש אדם אוכל מעט, זה לא מספיק. יש אדם אוכל הרבה, זה לא מספיק לו. כן? יש ברכה, ברכה באוכל, כמו שכתוב, שצדיקים אוכלים לסוב הנפשם, נכון? רשעים, בטן רשעים, תחשר. המעט, הדברים מתברכים, כמו נספח השמן למשל, נכון? והניסים שהיו, מה למדנו היום? לישה ועובדיה, עובדיה עוד לא למדנו, כן? הרבה כלים, בקבוק שמן קטן, היא שופכת לתוך הכלים, וזה לא נגמר. קורה, יש ברכה, כן? צריך להסביר את זה למה יש ברכה ואיך זה משתמר, אבל זה לא הנושא שלנו. מה שחשוב לנו עכשיו על הלימוד תורה. כן. בואו נראה, זה נקודה מאוד חשובה, יש לנו עוד קצת זמן. השכחה באה אל הפרטים מפני שאין כלל שמור יפה והשקפה עמוקה איך הפרטים מתיילדים ממנו. אינה טבעית. כלומר, הרב אומר פה ככה, למה אתה משתכח? למה דברים משתכחים? כי אתה מסתכל עליהם כפרטים. אבל אם אתה מבין את הכלל, ואיך מהכלל יוצאים הפרטים, אז אתה לא צריך זיכרון, זה, אתה רואה תמונה ברורה. כן? אני אומר סתם, בן אדם שמתחיל לנהוג, הוא נכנס לאוטו, רגע, אמברקס, נוריד אמברקס, הכניס הילוך, גז, מראות, וזה, נכון? הוא לא נוהג, הוא לא נהג. אז הוא צריך לזכור את הדברים, הוא לא זוכר. האדם שהוא נהג כבר הרבה שנים, הוא נהג, זה ברור שאם אתה יודע לנהוג, זה ברור שאתה משחרר את האנברקס, ברור שאתה מסתכל במראה, ברור שאתה מניע את האוטו, זה הכל פרטים של הנהיגה. כן, דיברנו כמה פעמים, יש אנשים שהם בדרך כלל אומנים, הם רואים מלמעלה את הכל. כן, הוא רוצה לצייר ציור, הוא רואה את התמונה כבר מול הפרצוף שלו. ואחר כך, כבר הכל זה פרטים של התמונה הכללית. יש גם מנהלים כאלה, יש מנהלים. אני חושב שמי שלא מנהל כזה, הוא לא יודע להיות מנהל. מי שמנהל, הוא יודע, יש עכשיו פרויקט. יש עכשיו צריך לבנות בית. הוא כבר רואה את הבית בראש שלו. הוא רואה את המסעיות, יודע כמה מסעיות, כמה בלוקים, איזה בעלי מקצוע. זה הכל פרטים של התמונה של הבית. אבל יש אדם שרק אתמול התחיל לעבוד בבניין. הוא נהיה קבלן בניין. כן. אז הוא מתחיל, מסעיות, הבלוקים, מלט, צריך זיב, צריך פועלים. בן אדם כזה לא יכול לזכור. כי הוא עסוק כל הזמן באלף פרטים שאין להם משהו מאחד. כשאתה נמצא בשורשים, אתה נמצא בכלל, יש לך תמונה של הדברים, אז הפרטים הם ברורים. איך רבותינו ידעו את כל השס? מה, היה להם זיכרון פנומנלי? יכול להיות שהיו כמה כאלה. אבל זה לא נכון. הם הבינו את הכללים, את הכללים ואת הקודים שבעזרתם אנחנו שופטים את המציאות. זה נכון בהלכות נידה, וזה נכון בהלכות שכנים. זה אותם עקרונות. בסופו של דבר יש עיקרון אחד למציאות. השם אחד ושמו אחד, וכל היתר זה רק פרטים של זה. אבל זה לא איראני אדם וחי, אנחנו לא יכולים להגיע לעיקרון אחד. אבל החכמים הבינו את העקרונות המרכזיים שעל פיהם הקדוש ברוך הוא רוצה לנהל את החיים, ואז את אותו עיקרון הוא מבין איך זה מתלבש בהלכות נידה, ואיך אותו עיקרון מתלבש בהלכות שכנים. זה לא דברים, זה אותו עקרונות. אני זוכר שלמדתי פעם חשמל, היה איזה מורה גאון כזה. הוא אף פעם לא בא לו עם תיק ולא שום דבר. הוא בא ככה, מורה כזה, אתה יודע. כמו שיש תלמידים גאונים שבאים בלי כלום, בלי תיק, בלי כלום, אבל הם תמיד יודעים. הוא היה מורה כזה, בא בלי כלום. אולי היה מביא גיר, נדמה לי. הוא מבקש ממישהו שיביא גירים. הוא ידע כמה נוסחאות עקרוניות, אני יודע, חוק אום, ניוטון, כמה נוסחאות מאוד עקרוניות בפיזיקה וזה. ומתוך זה הוא היה עושה את כל התרגילים בחשמל, באלקטרוניקה, במה שאתם רוצים. אבל אנחנו התלמידים, אל תקחו דוגמה, אני לא הייתי תלמיד טוב, לא למדתי איזה, אבל התלמידים היו צריכים לכל דבר את הנוסחה המיוחדת. אתם זוכרים גם במבחנים אולי של בגרות או משהו, יש כאלה שלומדים כמו טוק, יש תבנית של שאלה כזאת, תבנית של שאלה כזאת, תבנית של שאלה כזאת, ושמגיע במבחן, השאלה הזאת זה כמו השאלה היא, יאללה, נפתור אותה כמו. יש אדם לא, הוא יודע מתמטיקה, הוא יודע פיזיקה. לא משנה איזה שאלה יביאו לו, נכון? הוא יודע איך להתמודד איתה, הוא לא עושה עתק הדבק כאלה. שזה בצורך אנשים שלא מבינים מתמטיקה, הם עושים, הם צריכים לזכור פרטים, זה דומה לשאלה הזאת, או זה דומה לשאלה הזאת, דומה לשאלה הזאת. אדם שיודע את הכלל, את השורש, אז הוא רואה גם את הפרטים של כל הדברים. אבל מי שקנה, ראינו, לא. אבל מי שקנה כללים מדעיים בקניין גמור, זה מה שהסברתי הרגע, בנפשו, והעמיק בהם הרבה, עד שיודע גם כן על ידי זה, כי הפרטים מתחייבים להשלים את הכלל, לא מי שהעמיק ומבין את הכללים, הוא רואה גם את הפרטים, כן? את הכללים הניכר לו בטבעו מצד הכרתו הפנימית, הוא נזכר ולא ישכח, הוא לא ישכח את הפרטים, כי זה חלק מהכלל. רק אנשים שזוכים רק פרטים, הם שוכחים. זה מובן ההסבר הזה שאני מנסה להסביר? יש פה מישהו שלא הבין אותי? שיצביע. אתה רוצה לשאול או לא? כן. אבל זה מובן? או שאני מדבר לעצמי? אני מאוד מתלהב מזה בעצמי, זה נחמד מאוד. כן, כן, מה רציתי לשאול? אני לא יודע איך תסביר את זה למורה ההוא, אבל התוצאות מדברות בעד עצמם. לא יודע איך תסביר לו את זה. אתה לא חייב לשאול אותו, וכנראה הוא יבין עם החיים שלו, הוא יבין. אתה רואה שהדברים מתפרקים. אתה רואה שהתלמידים לא לומדים והרמה של בגרות יורדת, וזה לא עובד כל העסק הזה, זה לא עובד. אבל אנחנו מדברים פה בעיקר על החוכמה, לא חוכמת החול, כי השיעור הראשון לפני זה היה ההבדל בין חוכמת החול לחוכמת הקודש. חוכמת הקודש היא באמת ראייה כללית. חוכמת הקודש היא חוכמת ההתנהגות וההתנהלות, ולא חוכמה של איזה נקודה ספציפית במתמטיקה או בזה. זה היה בשיעור שעבר. בסדר? אז חבנו בזה שמה. אנחנו מדברים על על חוכמת הקודש, שאתה מבין את התהליכים שאתה צריך לעבור, כן? שאתה צריך להיות אדם טוב. מי שבאמת רוצה להיות אדם טוב, הוא גם יודע איך להיות אדם טוב. או שהוא ימצא את האנשים שידריך אותו, ימצא את הספרים שידריך אותו. זה מתחיל מהשורש. זה בקיצור, כי זה היה, אני לא רוצה להרחיב כרגע. בסדר? כי אני רוצה, כן. אני חותך אותך, בגלל שנגמר לנו כמעט הזמן, זו שאלה טובה, אבל אתה לוקח אותנו עכשיו למחוז אחר, אני אומר גם דיברנו את זה, זה כואב, אנחנו לא המחנכים של הציבור הזה, אנחנו מהווים דוגמה, אנחנו רואים שהדברים לא עובדים שם, באמת הם לא עובדים, אבל אני לא רוצה להרחיב את זה, בוא נגמור פה אחרי השיעור, אם אתה רוצה לשאול אותי באופן פרטי, או, כי אני רואה, יש פה תלמידים שצריכים ללכת לשיעור הבא, ואני רוצה גם לעשות איזה סיבוב קטן, אז אני אומר עוד פעם, מי שצריך לקום וללכת, שיקום, בסדר, שאני לא רוצה להחזיק אתכם פה. חשוב לי שנלמד את זה, ואני לא אתחיל את זה עוד פעם. כן? זה חשוב, כן? על כן, כאשר תורתנו הקדושה, אפילו המצוות המעשיות וכל פרטיהם אינם נראים למחויבים לאלו ששכלם נמשך אחר טבע המורגש, זה בדיוק תשובה אגב לשאלה שלך, אבל החסידים, קדושי עליון, שהתעלה שכלם לעומק המוסר הכלול בתורת השם, נעשה להם הסדר השימיות כשכליות, ואחר שכבר למדו, משתמרת יפה תורתם בקרבן, מפני שהיא שווה מאוד לתכונתם הישרה והקדושה. מה שהרם מסביר פה, נגיד פשוט בקיצור, מכיוון שהחסידים הראשונים האלה, כשהם מתפללים, מה הם מתפללים? הם מתחברים לרצון הטוב. הם משקיעים שהרצון הטוב שלהם יהיה חזק, זה מה שעושים בתפילה. ממילא הפרטים של הרצון הטוב האלה זה כמו ברק, מבריקים להם. גם מצד זה שהם נמצאים בתוך הכלל והפרטים מיד נראים להם, וגם בגלל שהפרטים נמצאים בתוכנו. לכן זה סוד של החסידים הראשונים שתורתם משתמרת. הם לא צריכים להקדיש בשביל להבין כל כך הרבה זמן מי שעסוק בפרטים. הם עסוקים, הכללים כבר יושבים אצלהם טוב טוב. זה מתחזק כל פעם בתפילה מחדש. ממילא הפרטים גלויים להם. הפרטים גלויים להם, ולכן התורה שלהם משתמרת, למרות שכאילו במרכאות הם בזבזים זמן התפילה. לא. התפילה זה הכללים, הרצון להיות טוב. והתורה זה הפרטים, איך להיות טובים. אז לא מתבזבז פה זמן. רק כשמסתכלים בצורה כזאת, כמו שכבודו אמר. כן? אז באמת התפילה זה מבזבז זמן, זה מבזבז זמן כי אתה צריך להתעסק בפרטים, אבל לזכור את הפרטים אתה לא תזכור אותם כי הם לא קשורים לכלל. אמרתי גם אם לכן אנשים שוכחים את הילדים שלהם במכונית, כן, כל הזמן נמצאים בפרטים אז הם עמוסים, הם עמוסים, הראש שלהם לא פנוי. כן. בקיצור נמרץ זה היה, בואו נעשה סיבוב קטן מי שעוד רוצה.